שלום לכולם. אני רוצה קצת לעשות סדר במה שעשינו פה ביחד עד עכשיו, איפה זה עומד קצת מול מה שנעשה מסביב בית המדרש, קצת להסביר את הצורה שאני עובד, והיום נשתדל לחבור לכולם. אני השתדלתי בלימוד ביום חמישי לקרוא ישירות את המקורות שמתארים את המחלוקת של הפרושים והצדוקים בעניין הקטורת של יום הכיפורים. ממה נמנעתי? מנסות להגיד תיאוריות גדולות על כל עולם הפרושים והצדוקים. זה לא בגלל שאני לא חושב שצריך להגיע למקומות האלו, בגלל שאני שואב שזה יהיה על בסיס יותר מוצק. אני גם מודע למגבלה שלנו, לומדים פה כמה ימים איזה מחלוקת, להתחיל להשחיל את הכל על כל העולם של הפרושים והצדוקים, פשוט נראה לי לא מספיק מבוסס. אני מעוניין שיהיה לנו פה סולם שראשו מגיע השמיימה, אבל שיהיה מוצב ארצה, שזה לא יהיה אותיות הפרוחות באוויר. ולכן אני לפחות השתדלתי לעשות צמצום בתחילת הלימוד, לנסות מתוך הדברים עצמם לומר את מה שעולה מתוכם. וכך אני רוצה לסכם יחד דברים שראינו. המחלוקת ראינו שהיא מתוארת בעיקר על ידי שני מקורות מרכזיים בספרות חז"ל, שזה התוספתא והספרא. שתי המסורות התנאיות האלה לאחר מכן שניהם נמצאים בשני התלמודים. בבבלי הזה מתפזר בין דף י"ט לבין דף נ"ג, והירושלמי הם יחד, אחד, הם אחד אחרי השני. ראינו שהצדוקים, כך זה מתואר בשני המקורות האלו, צדוקים מתארים את מטרת הקטורת של יום הכיפורים, וכיסה ענן הקטורת ולא ימות. זה העניין המרכזי, ככה זה מתואר בתוספתא. והיות וכך נראה שתפיסת הצדוקים היא שמטרת הענן הקטורת ביום הכיפורים הוא כיסוי, הוא מסך, הוא נועד להגן על הכהן שלא יראה, שלא ימות. בלשון שאני חוזר לתשתיות שנאמרו פה בשיעורים לפני כן, בדרך כלל הכהן רק נכנס לתוך ההיכל ויש פרוכת שמגינה עליו. היות וביום הכיפורים הוא נכנס לפני ולפנים, והדבר הזה הכרחי, אני מדבר כרגע על פשוטי המקראות, היות וביום הכיפורים מטרת העבודה היא לטהר את המקדש עצמו, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, לכן צריך את החיטוי, את התיאור. תחשבו על מישהו שעושה תיאורים, לא רוצה לבזות את הקודש, אבל אחד שמרסס, אז הוא צריך להגיע לכל מקום. אם הוא לא יגיע למקור של הדברים, זה לא יעבוד. אז יש הכרח שדמים יהיו בתוך קודש הקודשי, יש הכרח שדמים יהיו על הפרוכת, יש הכרח שדמים יהיו בהיכל אל המזבח, חייבים להיכנס כדי לחטא, אבל היות ונכנסים, אז עוברים את הפרוכת, ולכן הסכנה מתעוררת. לכן צריך לעשות ניסוך הראי שיחליף את הפרוכת, ככה נראים הצדוקים בתוספתא, לכן צריך שזה יהיה בחוץ, שהוא כבר ייכנס עם הענן. אחרת הוא יכול למות. השפה של התוספתא היא שהצדוקים נכנסים פנימה מתוך פחד, מתוך חשש.
מה עושה אבל בפנים? אם הוא לא מזה שום דם.
ודאי שהוא מזה. מה שהוא עושה, אני מזכיר, הוא נכנס פנימה עם הקטורת, אחרי זה הוא הולך והוא מביא את האדם הפר, הוא כבר שחט את הפר, והוא מזה אותו בפנים 8 פעמים, אחת למעלה, 7 למטה, אחרי זה הוא מביא דם הסעיר, אחרי זה הוא עושה אותו דבר על הפרוכת, נכון? כן, בבקשה.
הפרושים, מה עניין הכניסה הראשונה עם אלה?
עוד לא הגענו, עוד לא הגעתי לפרושים. אם אני מבין נכון, מה שמחפר לפי הצדוקים זה הדמים?
אז למה הוא צריך להיכנס בפעם ראשונה?
כדי שיהיה כיסוי, כדי שהוא לא ימות.
כיסוי הוא ממנה, הוא מבחוץ,
הוא לא, אבל הוא צריך להיכנס פנימה עם הדמים. עכשיו אתה אומר, כשיכנס יד אחת עם מכתב, יד שנייה, שכבר יש על התקטורת, ויד שנייה עם הדם, זה יכול להיות, אבל מבחינת הצדוקים נראה, והאמת, שחוץ מהפסוק, באמת שהוא נגדם, דיברנו על זה בשיעור. הפסוק שהוא הביא מבית לפרוכת ונתן את הקטורת על האש, מבחינת שפת הפסוקים, שמה שמחפר ביום הכיפורים בפשוטו שנקרא זה הדמים, ככה נראה.
למה שלא כתוב
פרה? למה?
בפשוטו שנקרא
זה תנ"ך, זה פשוטו של מקרא. טוב, אני לא אוהב לזרוק את הביטוי הזה, כי כל אחד מיד חושב שהוא הפשט.
לא כתוב, לא חשוב את המילה.
מבחינת הפסוקים, התיאור של הכתורת הוא כולו כנגד ולא ימות, ואז יש ולקח מדם הפר, והוא מזה, והוא מזה, ואחרי תיאור הדמים כתוב לחפר בקודש על צאתו, אני לא יודע. לחשוב שהכפרה זה הכתורת. אני שומע, הנטייה שלי לחשוב שכשאני קורא את הפסוקים, שמה שמחפר זה הדמים, הצדוקים אמרו לעצמם, אז מה מטרת הכניסה הראשונה? מטרת הכניסה הראשונה היא לייצר תחליף לפרוכת כדי לאפשר את זריקות הדמים. כלומר, מבחינתם, זריקות הדמים הם אלה שהם מחפרות. המטרה העיקרית היא כלשון הפסוקים, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל, המטרה היא חיתוי. חייבים כניסה פנימה, לא כי יש איזה רצון לעמוד בפנים ולחוות איזה חוויה דתית, אלא הפוך, כי צריך פשוט לחטא גם את הפנים. זה כאילו כמו האומנים שנכנסים, והכהן הגדול צריך להיכנס, תפקיד הכתורת הוא להציל אותו, הוא המסך המגן, תכין אותו בחוץ. מבחינת הספרה, כשראינו את לשון הצדוקים, שם ראינו שני דברים שהם טון קצת שונה, אבל השורש נראה די דומה. אחד הוא שהם אומרים שמה לפני מלך בשר ודם, בכלל לא מתייחסים לנושא הפרשנות של הפסוקים, אלא מביאים איזשהו שיקול תיאולוגי שנראה באמת שיקול רעיוני, לא בהכרח שיקול פרשני טקסטואלי. אבל כשאני מסתכל בשיקול הזה, ברור להם שלתת כתורת על האש זה סוג עדיין של עבודת הכנה. כלומר, מבחינתם, מה עיקר הכתורת? הענן. ולכן מה? אתה בא פנימה ואומר, סליחה, אני עכשיו עושה את העבודה? אתה מכין את הדברים לפני כן. מבחינתם זה ענן. מה שעוד נוסף שם זה ההפניה לפסוק ב' ואומר, כי בענן נראה על הכפורת, שזה, ראינו, זה מעורר את האפשרות שאולי יש פה מבחינתם סתירה בין פסוקים, או פסוקים של דברים אחד עם השני, אבל מבחינת התפיסת היסוד, מה שנראה לפי מיטב הבנתי, מתוך ניתוח הדברים שהצדוקים אומרים, זאת תפיסת יום הכיפורים שלהם, זה מטרת הכתורת, לכן היא צריכה להיות בחוץ. העיקר, כאמור, הכפרה היא הדמים, הכתורת הוא ענן של מגן, הוא תחליף פרוכת בגלל שנכנסים פנימה. השאלה הגדולה שאור שאל קודם, ולא, מי שאל את זה? מה תפיסת הפרושים? כן, אז נתחיל מזה שזה מה שכתוב בפסוקים. כתוב והביא מבית לפרוכת ונתן את הכתורת על האש לפני השם. אני סיפרתי לזה חברות אחת בשבוע שעבר. בשיעור גם סיפרתי. אם סיפרתי בשיעור תחדלו אותי. שפעם לאבא שלי בשנות ה-70 היה איזה עימות ברדיו עם פרופסור שאול אייבוביץ' על נושא התפילה. מי שמכיר קצת את העולם ההגותי של שאול אייבוביץ' הוא היהודי שמצווה ועושה. יהודי שלא חיפש משמעות פנימית, סובייקטיבית, חווייתית בעבודת השם, פשוט למלא פקודות. יהודי מאוד אורתודוקס, מאוד שומר הלכה, אבל וכך בנושא התפילה, שאנחנו עומדים ערב ראש השנה וכל הזמן אומרים לעצמנו כמה זה חוויה פנימית גדולה ונסגרה, מבחינתו זה לקיים את מה שאמרו, אמור לקרוא את הטקסט, הוא קורא את הטקסט. והנימוקים שלו צריך להבין, הם היו נימוקים כמו פילוסופיים, שבאו בעיקר ממקום שהוא לא היה מוכן לקבל שאדם בשר ואדם יכול להטריד את הקדוש ברוך הוא, יכול לבוא אליו בבקשות, למה אנחנו מבקשים בתפילה, לצרכים שלנו. נושא שהקדישו לו המון מאמצים הוגים של התפילה, אני מקווה בעזרת השם בחלק מהשיחות בימי שני בלילה להקדיש חלק מהמשנה גם לנושא התפילה. אוקיי, שמעתי עם אבא שלי שאחרי כמה ימים הוא פגש את נחמה לייבוביץ', אחותו של ישעיהו לייבוביץ', והיא אמרה לו כך, היא אמרה לו, האמת היא אמרה, הכי צודק, ישעיה צודק, איך אפשר להטריד את הקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות שלי? רק מה? הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר שאפשר. אבל יש גם מצב כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, קודם כל הפסוקים אומרים, כמובן שגם הפרושים אלופים בלהפגיש את הפסוקים עם המרחב התורני הגדול, כלומר, כשאנחנו מדברים על זה שאתה לא תמיד קורא כפשוטו, זה לא הכוונה להשפעות זרות. הכוונה, שיש לך הבנה של מה רעיונות התורה, צריך לקרוא פסוק מתוך החיבור הכללי לכל רעיונות התורה, אבל קודם כל זה כתוב בפסוקים. עדיין לא נמצאנו למדים מספיק מה תפיסת עולמם של הפרושים. היום אני רוצה להמשיך לעבוד על זה, כי מצד אחד הפרושים אומרים זה מה שכתוב, מצד שני הפרושים כן מקבלים במידה מסוימת שעניין הענן ביום הכיפורים הוא עניין מרכזי וחשוב, הם מקבלים את זה. והיות וכך, מה הם אומרים? צריך לשים ביום הכיפורים מעלה אשן. זאת הכוונה, כי בענה נראה על הכפורת. הם מקבלים את זה שצריך אשן שיעלה. המעלה אשן הזה, דיברנו על כך, שהצדוקים ככל הנראה רצו שהענן יבוא מתוך הכתורת עצמה, ואילו הפרושים בעצם מוסיפים מעבר ליהוד א' סממנים. ראיתם כבר, אני מקווה שספקתם את דברי הבית יוסף, שהוא אומר יש מצד אחד יהוד א' סממנים, מצד שני תספרו את הרשימה, יש יותר. היותר האלה הוא מכנה אותם לא עצם הסממנים אלא השמשים, אלה שהם נועדו לאפשר לאותם סממנים לתפקד שהכתורת תהיה כהלכתה. כן, ואם כך הצדוקים בעצם רצו שהוא יבוא מתוך הכתורת עצמה, הפרושים כן מודים שיש כאן עניין של מעלה השן, אז זה מעורר את השאלה מה היחס בין הכתורת שסממני היסוד שלה לבין אותו השן. מה תפקיד השן לפי הפרושים? כן, אני רוצה לחזור על שאלות שעלו ביום חמישי, והיום להיכנס יותר פנימה ונוכל לחדד את ההבנה שלנו. מצד אחד הפרושים מודים שיש סממני כתורת רגילים, ובואו נשאר בתורות של השבוע לפני כן, עניין המריח זה בתוך פרשת הכתורת הרגילה. מצד שני יש כאן עניין של אשן ביום הכיפורים, עניין של מעלה אשן. מה בדיוק טיב העניין הזה? אני מציע שיכנס עכשיו קצת לתוך מעלה אשן, כן, וכמו נתחיל בתוספתא, התיאור של בית אבטינס. בואו נתחיל עם זה. כן, המשנה בשקלים שמתארת את בעלי התפקידים במקדש, מתארת באופן מיוחד את בית אבטינס שהם ממונים על הכתורת. כן? מה העניינם של בית אבטינס? אז המשנה ביום עוד מספרת לנו שמה חכמים חשבו עליהם. בואו נראה, זו שאלה גדולה מאוד. ערב ראש השנה, אני מרשה לעצמי לפתוח את השאלה הזאת. מה אומרת המשנה ביומה? מה? בוא נתחיל לראות את העניין הזה. משנה יום הפרק ג', מה אומרת המשנה על אנשי בית אבטינס? ואילו לגנאי של בית אבטינס לא רצו למד על מעשה הקטורת. מעשה הקטורת לא היה דבר שכנראה היה ידוע לכל, הוא מעשה מורכב. הייתה משפחה מסוימת, בית אבטינס, אותו בית שמתואר במשנה בשקלים, שהם ידעו את הסוד של הכתורת, היה פה איזה סוד, שומרי הסוד, והם סרבו ללמד אותו לאנשים אחרים, וחכמים ראו את זה בעין רעה, דרשו אותם לגנאי. יש לאשתי חברה, באמת עליה שלום, נפטרה, שאחרי שהתחתנה, היא ביקשה מהחותנת שלה מתכונים שבעלה אוהב, אז היא הייתה נתנת לה מתכונים והייתה מורידה איזה רכיב אחד. למה? שתרצה לבוא לאמא, כן, שלא יצא אותו דבר, כן, שהמתח הזה בין אמא לבין אישה זה סיפור גדול. אבל כאילו, מה מדובר פה בעצם על מונופול? עכשיו השאלה היא, לשם מה אתה שומר על מונופול, ומה טיב המונופול כשאתה עוסק במעשה הכתורת? וכאן במשנה עצמה הדברים לא מספיק מבוארים, אבל בתוספתא הדברים מאוד מאוד מפורשים, ופה ממש נכנסים, הייתי אומר, לתורמות של הקנאה האנושית. קצת דיברתי על זה בהספד שעברתי פה לרב עמיטל. איך אתה מצליח לעשות דברים לשם שמיים ולא לשם עצמך? זה בעצם השאלה הגדולה שעולה כאן, היא שאלה שכל אדם יכול לשאול את עצמו אותה, בכל מיני הקשרים. וככל שאתה מגיע יותר לשפיץ, תשאל את עצמך יותר, למה אני עושה את זה? מה מעניין אותי? כל המניעים שלי תאורים? אני אחזרי לעצמי, עזבו עכשיו אנשים אחרים. בסדר? אני לא רוצה לדבר על אף אחד אחר. למה אתה רוצה להיות בעל תפילה בימים נוראים? כי אתה בוער כולך באיזה שליחות, או כי אתה אוהב את זה? כי זה עושה לך כבוד, כי זה טוב לך. כן? למה אתה מלמד תורה? כי יש לך איזו תחושה של שליחות, זה למעלה תורה, אולי קצת למעלה מזכורת. לא גדולה מדי המזכורת, אבל בכל זאת פרנסה יש, אולי למען הכבוד, אולי זה יכול להיות הרבה שיקולים זרים. איך אתה מזכך את הכוונות שלך? שאני אגיד לך משהו אישי, אני לא מנסה לגמרי לזכך את הכוונות. למה אני מתכוון? מי שחושב שהוא יעשה הכל תמיד, כל ימיו רק לשם שמיים, אני חושב שבסוף הוא לא יעשה כלום, שהדברים יתמוטטו. אני חושב שהקדוש ברוך הוא באמת ירבב אותם ביחד כמו סמני הכתורת, הוא ירבב אותה. אני חושב שהמקור הכי ברור לזה זה הגמרא בסוף מסכת יומא, כשבזמן בניין בית שני ביקשו שיבטל יצר דעבודה זרה, ביטל. אמרו, יש לשעת רצון, ביקשו שיבטל היצר של המין. ואז מה קרה? מה הם ראו? ששלושה ימים בכל ארץ ישראל לא הייתה תרנגולת ביצה. מה בעצם הם גילו? שאם אתה רוצה שאנשים יעשו דברים רק לשם שמיים, ולא יהיה להם גם הנאה מזה, זה לא ייתן להם סיפוק, זה לא יהיה דבר שהוא טוב להם, זה לא יעשה. ולכן אני חושב שהעבודה הרוחנית שאני מנסה לעשות לעצמי, הוא לא להגיד, טוב, אני כולי יהודי של שם שמיים, אלא למצוא את האיזון הנכון בין הכוחות. כן, שיהיה מעין חציו להשם חציו לכם, ולא חציו מתמטי. אלא לדעת, כן. אני גם אותו דבר, אני מאמין בתרמי המצוות. אני, צד אחד, הקדוש ברוך הוא, דיברתי כמו לייבוביץ', מצווה ועושה, אני חושב שכולנו צריכים להיות עם תחושה שמצווה ועושה. ואני גם מאמין שתאמור כי טוב השם. שהקדוש ברוך הוא לטוב לנו, והמצוות היא מערכת שמכוננת חיים תורים, קדושים, משמעותיים, כן. ואני מחפש את האיזון ביניהם. אני חוזר גם פה, כי בסופו של דבר, הסיפור הזה, שלמה אתה עושה משהו, היא שאלה גדולה, בואו נראה את הדברים בתוספת, כי חכמים יפחו את דעתם על אנשי בית אבטינס, ובהתחלה, כך אומרת המשנה, משנה מתאר גנאי. זה אנשים שמחזיקים מונופול, חושבים רק איך להרוויח, בתוספת אפילו הם מכפילים לעצמת המשכורת. אז בואו נראה את הדברים בפנים, כי מה אומרת התוספת? שבית אבטינס היו פקיעים בפיתום הקטורת במעלה השן. פה מתברר לנו שהסוד הגדול של הקטורת הוא לא יהודה לסממנים, הוא לא איך מקטירים, הוא מעלה השן. זה הסוד הגדול של הקטורת. ולא רצו ללמד. שמה חכמים עושים כשיש מונופול? מה עושים? שוברים אותו. אז איך שברו? שלחו חכמים והביאו רימונים אלכסנדריה של מצרים שהיו מפתמים כיוצא בהם, אלא שהם פקיעים במעלה השן. בואו נסה להבין את הסיפור הזה. בואו, מה זה הדימוי הזה של אלכסנדריה, אתם יודעים? חוכמת הגויים, נכון? אני אקריא לכם מתוך תוספת כפשוטה. אפשר ליברמן, סליחה, כן, בבקשה. נהדר. אלכסנדריה, אני חושב שאוריה צודק, באותו זמן אלכסנדריה נחשבת כאילו מרכז המדע והחוכמה של אותו זמן. צריך לזכור שמצרים שלה זה לא מצרים של היום. מצרים שזה מצרים הלניסטית, יש בתוכה חכמים גדולים, גם שערי ניקנור, מאיפה באים? ממצרים. ובואו אני אקריא לכם מה רב שאול ליברמן כותב בתוספת כפשוטה. האומנים האלכסנדרים הם מפורסמים בעולם העתיק במחויותם בענייני אומנות ומכונאות והמצאות חדשות במקצועות הללו. מה הנקודה הרוחנית שאת הקטורת האומנים של אלכסנדריה לא יודעים לעשות ודווקא את מעלה השן לא? יש איזה לא נקודה מקרית, יש פה נקודה מאוד משמעותית. מה זה העניין שאמרו, טוב, נלך לחכמי אומות העולם, לפרופסור הכי גדול, בוא נראה בשנינו, בפרופסור הכי גדול, המומחה הגדול ביותר בעולם, לתחום, הוא ילמד אותנו מה מגלים, שבבית השם, הפרופסור לא יכול להיכנס, זאת למה? כי מצד אחד, אין ספק, כשאני בונה את המשכן, בוא נחזור לתיאורים, וגם שלמה השתמש במי? בחירם. ובלי להיכנס פה לוויכוחים גדולים מדי, מקדש שלמה הוא מקדש שבנוי בתבנית של המקדשים הפיניקיים של אותו זמן, שהם היו הבנאים הגדולים של המזרח, ושלמה משתמש בחוכמה, ובוודאי שזה כך, ובית המקדש מפואר ובנוי, וגם הורדוס שבונה בית המקדש הוא בונה אותו לפי כללי הבנייה של אותו זמן של העולם הרומי. זה הבניין המפואר ביותר בכל המזרח התיכון, ככה זה מתואר. ודאי שזה ככה, לא, בית השם לא צריך להיות איזה צריף מת ליפול, והוא משתמשים בכל החוכמה האנושית, ועדיין יש איזה משהו שיש לבית השם הקדושה, שהוא מעבר ליכולות של החוכמה האנושית.
זה היה פה משהו שאנחנו מפחיל, אנחנו מתחילים כאלה שהם מתנגדים
כן, אז מה אתה מגלה? שחכמינו לא היו חרדים, נכון? כמו חכמים השתמשו בחוכמה האנושית בכל הכוחות. ומה מגלים? ואין פה בכלל מילת גנאי על החוכמה האנושית. כמו תראו למה מגיעה החוכמה הזאת. מה מגיעה החוכמה האנושית? כתוב, אני חוזר, שהיו מפתמים כיוצא בהם, הם ידעו לעשות הכל. כל הקטורת, יש פה מימד שבני אדם בחוכמתם ידעו להגיע למינון הנכון, ועדיין יש משהו אחד שהוא מעבר להם. יצא לנו המון המון שלמנו תפילין בישיבה, אתם לא הייתם. שלמון יצא ככה דימויים בתפילין, וגם בציצית קצת יש את זה, שיש בו מצד אחד החוכמה האנושית שניכרת, נגיד השין בתפילין, יש שין אחד של שלוש, יש שין אחד של
ארבע.
של ארבע. איפה בא השין של הארבע? אז בשעתו דיברנו על זה, ראינו אצל רבנו חננאל וכתב איזה רמי בריסק, הקישור בין המשה במרום לבין השינים השונים. כלומר, לבני אדם יש שין של שלוש, ויש גם שין אלוקית שהיא של ארבע, אבל בתודעה הדתית יש צד שאתה מבין, ויש צד, אני רוצה להדגיש, לא שהוא לא מובן במובן שהוא לא הגיוני, במובן שהוא מסתורי, במובן שהוא נשגב מאיתנו. בתודעה הדתית אתה הולך עם זה, וכאן בכל מעשה הקטורת, ואותו דבר עם לחם הפנים. לחם הפנים זה לא הלחם, זה יש שם סיפור דומה. הכי טוב שבני אדם יודעים לייצר הוא לחם שיש בו עוד משהו. וגם כשהולכים לתיאורים בפרשיות המשכן רואים את זה. צד אחד לחשוב מחשבות וכל החוכמת לב וכו', וצד שני מה חז"ל מתארים כשמביאים את כל המשכן למשה, שכל החכמים שם ניסו לבנות את המשכן, ומה לא הצליחו? לא הצליחו. למה לא הצליחו? כי מקום השראת השכינה יש בממד שהוא נשגב יותר, שהוא עליון יותר. וכאן זה מעלה השן מכל הדברים בכתורת. כי מה העניין? בוא נראה. של בית אבטינס הייתה מתאמרת ועולה עד הקורות, ואחר כך פוסה ויורדת למטה. אלכסנדרין הייתה פוסה ויורדת מיד. תסבירו לי מה ההבדל בין הדברים האלה. מה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה שעולה... הזכרתי ביום חמישי את הדימוי, זה כמו פטריה של פצצת אטום, ראיתם את התמונות מן הגסקי, נכון? זה עולה וש... לומר, איך היה הענן של האלכסנדרים? מתפשט בחדר. נפלא. כן. אני אוסיף ברשותך עוד לפני שנסה לשקף את מה שאמרת. אני יש לי נטייה כזאת, אמרתי לכם בתחילת השיעור, סולם מוצב ארצה. אני, כשיש איזה דימוי פה, אני שואל את עצמי, האם הוא נמצא בעוד מקומות? האם המטבעות הלשון האלה נמצאים בו? האם הדימוי הזה נמצא בעוד מקום? אם הוא נמצא בעוד מקום, הוא יכול ללמד אותי גם פה. כמו אני שואל את עצמי, מה זה הדימוי הזה שמתאמר ועולה? מול השן שהולך ככה. מה זה המתאמר ועולה? זה נכון. אין לכן אר. מצוין, ובלשון אחרת, מה אתה מזהיר אותי? שאם אתה רוצה לעשות עבודה של טקסטואלית, לבדוק ביטוי, אתה חייב לעשות עבודה מדויקת כבר במקום פה. תתחיל לבדוק האם אכן זה מה שכתוב בטקסט, ואז אתה יכול לעשות. כן? אז בחיפוש פשוט, בפרויקט השוט, אתה הולך לעשרת הניסים שנעשו בבית המקדש, אתה מגלה שמה היה אחד מהם? יפה, האשן של המזבח היה מתאמר ועולה. שמה משמעות הדימוי הזה שהאשן מתאמר ועולה? אז בואו נחזור לדברי אוריה, וזה אני חושב עניין המרכזי של המזבח. רב ראם המון מדבר על מה זה המזבח. המזבח הוא לא רק מקום לשרוף עליו קורבנות ולזרוק עליו דמים. המזבח הוא בראש ובראשונה צינור ההתקשרות מהתחתונים לעליונים. הוא ממש הסולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים, והמזבח הוא הדרך שבה בני אדם מנסים להתקשר לקדוש ברוך הוא, והענן הזה שמתאמר ועולה הוא החיבור בין התחתונים לבין העליונים, שהאש באה מן האידיוט, זה בא מלמטה. כן, התיאור הראשון של אברהם שבונה מזבח בבראשית י' ב' הוא כדי לקרוא בשם השם, הוא לא בטוח שהוא יקריב עליו משהו. יכול להיות שהוא גם יקריב, אבל התורה לא מדגישה את זה. התורה מדגישה שמזבח הוא מעין דגל, הוא הכרזה על מלכות השם, כי המזבח הוא צינור ההתקשרות בין התחתונים לעליונים. ויש פה תיאור שהאשן של בית אבטינס בדומה לאשן המזבח הוא, וזה נס, הוא מתאמר ועולה, שאם משתמשים באותו דימוי, אוריה, ממש דבריך, בעצם מה מטרת המעלה האשן כאן? מה בית אבטינס, איזה סוד ידעו? איך בבית המקדש צריך להיות הסוד? שאתה, קודם כל אתה יוצר צינור התקשרות בין העולמות, ומי שיוצר אותו, אמר פה אוריה דבר ממש נפלא ומאוד חשוב, זה מי שמעלה את האשן, כלומר, בני אדם. בני אדם הם מעלים אותו. הזכרתי קודם את תפילין, אז כדאי להזכיר שהגמרה בברכות אומרת שאנחנו מניחים תפילין והקדוש ברוך הוא מניח תפילין. בתפילין שלנו מה כתוב? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? מקמך ישראל גוי חבא. זה מערכת יחסים הדדית. יש הדדיות ביחסים, זה כל ספר דברים זועק את זה, אבל אנחנו צריכים, בעידן של הסתר פנים, אנחנו צריכים להיות, הייתי אומר, הראשונים, אנחנו צריכים להתחיל, אנחנו מגלים בעולם, כי המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם היום היא נסתרת, והבני אדם מתחילים, וכשהוא מגיע למעלה, וזה אין במזבח החיצון, וגם ברור למה, היות ויש כאן קירות, אז מה הביטוי, מה יש כאן? ואחר כך פוסה ויורדת למטה, שפה יש רמיזה ברורה לשון המשנה שכבר דיברנו עליו, שזה והבית ימלא השם שלקוח כאמור מישעיה ובב, מהתיאור של ההתגלות בישעיהו. הענן שמתואר כאן של בית אבטינס, אותו מעלה השם, הוא ענן התגלות. לעומת זאת, מה ידוע אלכסנדרים לעשות? מסוך. הוא התפשט בכל החדר, לא יודע לעלות, או לשון אחרת, המעלה השן הזה, שהוא בעצם ההבדל בין הכתובת הפרושית והצדוקית, מתואר בתוספתא כאן כענן שבעצם לא מכסה בראשיתו. עכשיו אני רוצה להוסיף נקודה שהעיר את עיניי מתניה, תיזכרו בגובה של התקרה של קודש הקודשים במקדשים, לא במשכן. מה הגובה שלו? לא תקרה כזאת. 20 אמה, זה בערך הגובה של תקרת בית המדרש, אולי יותר מזה. זה 10 מטר. מה הגובה של תקרת בית המדרש? 15 מטר? לא יודע. אתה יודע מאיפה סופרים? אתה יודע למה אסור להתפלל במקום גבוה? למה אנשים, למה שאתה בן אדם יצא להתפלל במקום גבוה? כדי להרגיש, נכון, להתקרב יותר לאלוקים, לא אומרים לו. אתה יכול גם עם העמקים, ממש, זה פשוטם של דברים. כי הקדוש ברוך הוא שומע אותך גם מלמטה. בתוך הצרות שלך, האמת, אתה מתפלל יותר טוב. כי כשאתה מתפלל מלמטה, אתה יותר מרגיש שאתה צריך אותו. הלב נפתח כשיש צרות, בכל מקרה. תחשבו, זה מה שמתניה העיר לי. כמה זמן זה לוקח, כלומר, כשאתם חושבים על המשנה שמתארת החרדה בחוץ, העם עומדים בחוץ. זה לא שהוא נכנס, שם על האש, יוצא. היות הוא צריך לחכות. עד שכל הבית יתמלא עשן. התקרה גבוהה, וזה עולה. זה באמת נראה כאן שהעניין הוא לא כיסוי לגמרי. כלומר, הם מודים שיש כי בענה נראה לכפור, צריך מלא עשן. אבל מי נתיארתי ביום חמישי? שהמלא עשן הזה אומר, רימון עשן כי מסוכן גם לגבינו, ועדיין מי שרוצה לחשוב ככה יכול. נראה, לחילופין גם כדאי לשקול את הקו שאוריה הזכיר פה. והוא שהמלא עשן הזה נועד לייצר ענן שהוא ענן ההתגלות. בסופו של דבר הוא ממלא את הבית כולו עשן. או נשאל אחרת, למה בסופו של דבר, למה ביסודו של דבר, לא בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מתגלה בענן? למה הוא לא מתגלה ישירות? כי אי אפשר. לא יראני אדם וחי, בדיוק. ביסודו של דבר, הענן הוא בו זמנית גם גילוי וגם כיסוי, בגלל שהיכולת שלו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא היא יכולת שהיא דיאלקטית בגלל הפער בין אלוקים ואדם. אבל עדיין השאלה היא, האם כשאתה נכנס ואתה שם את הענן הזה, אותו מעלה השם שמתואר פה, האם מטרתך לחסות, האם מטרתך לעלות את לגלות את השכינת הענן? אז כאן התיאור הזה הוא באמת תיאור שהוא עולה כצינור דק, שהוא תיאור של איכשהו גם במזבח אין לו שום מטרה לחסות. אתה בחוץ, לא צריך לחסות כלום. הוא נועד למלא את הבית השן, בסופו של דבר הוא גם מכסה. אבל אני רוצה לחזור גם לדברים שהוזכרו פה ביום חמישי, לא לפני כן, שהכתורת של הפרושים, הרי הם מזיזים פסוק אחד, זוכר? כל דיברנו בשבחם, איך הם קוראים הכל כפשוטו. אבל הם גם מזיזים פסוק אחד, הפסוק שלו בא אהרון אלו אל מועד. ומה משמעות הזזת הפסוק הזה? שהכתורת הזאת, הענן הזה נמצא ונמצא ונמצא ונמצא, עד סוף עבודת היום. שזה משתלב מאוד יפה עם הרעיון של אוריה, שמדובר פה לא רק בכיסוי, כי הוא לא בפנים יותר, מה צריך את הכיסוי הזה? אבל הוא באמת כתורת, הוא ענן שמגלה, כולל, אור, אני חוזר עכשיו למחלוקת שלנו קודם, שיש מדרשים שמדברים מפורש, שמה שמחפר ביום הכיפורים, וחיפר על הקודש, זה לא אדם, אלא הכתורת, כי הכתורת כאן מקבלת מקום אחר. אז זה המעלה השן הזה, שהוא המיוחד, שהוא מתואר שהסוד שלו, הייתי אומר, הוא הסוד שיודע להבדיל בין לכיסוי לבין גילוי. זה ממש הדבר הזה שמתואר כאן. בוא נראה מה קורה לחכמים כשהם מתחילים לשקול את האישיות של בית אבטינס, כי זה גם עניין חשוב, כן, ללמוד אותו. מה קורה? כשידעו חכמים בדבר, אמרו לא ברא מקום את עולם אלא לכבודו. בטח, כן, בשמחה.
בשבוע שעבר המשפטים
שלו
מעלה
השם את שני המותרות של הכתורת
עצמה.
הכתורת עצמה עדיין יכולה להיות לריח, זה לא סותר. זה לא סותר הדבר הזה. כלומר, יכול להיות שבכתורת יש מטרה כפולה, המטרה הרגילה. כן, המעלה השן, אני אסביר את זה צורה, המעלה השן הוא מדמה שאתה ביום הכיפורים אתה מעלה בתוך ההיכל, סליחה, בתוך קודש הקודשים, אתה מעלה התגלות שמתגלה בענן, אתה בעצם חוזר לענן של הר סיני, חוזר לשור של הרברם, אתה חוזר לענן של הר סיני, אתה חוזר לענן שמילא את כל הבית, כפי שמתואר במשכן, בשמות מם, אתה היום, שאנחנו כבר אחרי ויקרת את זין, כרונולוגית, אתה חוזר לענן שמתואר ביחזקאל י', אתה חוזר לענן של שלמה, אתה חוזר לכל העננים האלה, וגם אתה ממלא את הבית בענן. ומי שמעלה את הענן, זה הכהן. זה לא חייב להתכחש לכך שענן עולה מתוך כתורת שיש לה גם מהות נוספת שהוא מהות הריח וכו', זה לא בהכרח סותר אותו. כן, אני גם מקבל את הביקורת של עידן, זה לא בהכרח גם סותר שבסופו של דבר הענן גם יודע לחסות, הענן הוא שניהם. אבל התיאור הזה הוא לא תיאור שאתה רק מחסה, זה ברור, יש פה תיאור אחר לחלוטין. כן, שמה, איך התוספתא ממשיכה, מה אמרו חכמים, מה זה לא ברא מקום את העולם אלא לכבודו, שלמה כל פה על השם למענהו. תסבירו את התגובה. אין ברירה, מי חייבים להשתמש? בבית הפתינס, ולא באו עד שכפלו להם שכרם, 12 מנה היו נוטלים בכל יום, חזרו להיות נוטלים 24. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, 24 היו נוטלים בכל יום, חזרו להיות נוטלים 48 מנה, ממילים מאוד פשוטות, כשיש לך מונופול, אז מה קורה לשכר? השכר עולה. מתחילה שאלה טובה. אני לא יודע, זאת שאלה טובה. יכול להיות שהדימוי הזה גם נכנס פה יותר, כי איזו שאלה הוא מחדד, זאת שאלה בעיניי לא פחות חשובה, והיא גם נראית לי חשובה לכתורת. אני חוזר לעוזיהו. הרי מה השאלה שעולה כאן? אגב, השאלה של, אני חוזר קודם, מה המניעים הדתיים שלך? מי אתה? מה אתה? עכשיו בכתורת סיפור עוזיהו, מה הוא מגלה? שבדיוק בסיפור הכתורת עוזיהו העמיד למבחן את השאלה הזאת. עוזיהו אמר, אני אקטיר כתורת, אני אהיה כמו הכהנים. השאלה, האם אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אתה בתפקיד שהוא שם אותך, ואם אתה אומר, אני אעשה, כן? שגם עוזיהו, אולי זה בא ממניעים טהורים, הוא רוצה לראות את השכינה, הוא רוצה, יכול להיות שהמניעים שלו טהורים, רק בעיה אחת, אני חוזר לכם עליו, וגם הפוך אפשר להגיד, שאלוקים אמר לך לא, כן? כאילו זה לא מקרי, מות שכל הדרשות האלה נופלות, כי גם כל הסיפור הזה נמצא גם בלחם הפנים. אז בלחם הפנים אנחנו נמצא דרשה שהדבר יתאים. זאת שאלת אמת. עכשיו תראו, התשלום כאילו מעצים את בית הפתינה, זה שהמחיר עולה, אוריה, מה זה מעצים? את המיניים האגואיסטיים שלהם, שהם עושים למען עצמם, והחכמים אמרו את זה. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? כן? אמרו להם, יודעים היו בית אבא, שבית המקדש עתיד לחרוב ולא רצו ללמד, שלא היו מפתמים לפני עבודה זרה, בדרך שמפתמים לפני המקום. מה בית הפתינס בעצם לימדו אותם? שלך נדמה שהמניע הוא אינטרסים, אבל יכול להיות לאמיתו של דבר שמה המניע שלנו? יפה, אנחנו רוצים לשמר את הסוד כדי שאחרים לא יקלקלו אותו, כדי שלא ישתמשו בצורה נכונה. הכסף אני לא יודע לפתור, אני אומר בכנות.
אנשים אחרים אומרים
בכסף. האמת היא שאני לא יודע לפתור לגמרי את סיפור הכסף, אני מודה. אבל כן, יש פה בעצם נחשב נקודה מאוד גדולה לחיים. כשאתה רואה התנהגות של בן אדם, אז מה אתה יכול לעשות? להסביר את ההתנהגות ביותר בדרך אחת. בעיניי, זאת הכוונה שהצורך ללמד זכות על בן אדם. לא שאתה צריך להיות מטומטם, שאתה רואה מישהו שפורץ בית וכו', אז אתה מיד צריך לחשוב את כל המחשבות הטובות רק. אני חושב שהנקודה היא כן נקודה שורשית. כשאתה רואה בנה מתנהג בצורה מסוימת, מה הנטייה הטבעית שלך? לפרש, הוא מתנהג כך. ממניעים שלו אתה היית מתנהג כך, למה אתה היית מתנהג כך? אומרים, אני רואה בן אדם, הנטייה שלי לחשוב שהוא עושה את זה ממניעים שלו אני הייתי במקומו, אני הייתי עושה, ואם אני את זה הייתי עושה רק בנסיבות שליליות, אז מה מיד אני עושה? נדן אותו לכף חובה. לדון לקו זכות, הוא אומר, אל תחשוב עליו כעליך, תחשוב עליו כעל כעל עצמו. תנסה להבין מה הרקע שלו, למה הוא עושה את זה, מה מניע אותו. אני אלך לבעיה שמטרידה אותי, בסדר? עמידה בלוח זמנים, בסדר? שבוע שעברה קיבלתי מוסר גדול מאוד מאחד מהרמים, למה לא הגשת לרב נריה בזמן את המאמר? תזף בי, והוא צודק, צריך להגיש בזמן. אני אומר, זה לא בסדר. אני אומר, אחרי שדיברתי, אמרתי, לימוד זכות, זה השבוע לפני שהבן שלי התחתן. אמרתי, אתה צריך אולי לשאול, למה אין לו זמן? או אני הצעתי לו, במקום רק לצעוק על מישהו, תשאל, איך אני אעזור לך שתעשה את מה שאתה צריך? ובאמת, כאילו, תנסה להבין איפה האדם האחר נמצא, מה יש לו. אני אומר את זה בעבודה משותפת, כל אחד פה יש לו חיים משלו, יש לו בית משלו, יש לו דברים שהוא חווה. האם אתה באמת יודע מי הבן אדם הזה שמולך? אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע איך הוא ישן בלילה? דברים קטנים. במובן הזה, אתה רואה התנהגות שבטח תינס, הכי קל להגיד, מונופול, אני שונא אותם, הם שחצנים, הם רוצים כסף. ומצד שני, אולי גם יש מניע אחר, והמניע הזה, דרך בדרך כלל אתה תחשוף אותו, לא באירוע ישיר, תחשוף אותו דרך אירועים נוספים, שאז אתה תוכל לגלות את המכלול של הבן אדם. עכשיו פה חכמים לפי התיאור והתוספתא, והדבר הזה מזכירים אותם לשבח, שלא יצאת מהם אישה מבוסמת מעולם, ולא עוד, אלא כשהיו נוסעים אישה במקום אחר, יהיו פוסקים אמנת לא תתבסמי, כדי שלא אמרו מפיתום הכתורת הם מתבסמות.
הם לא השתמשו בזה.
הם לא השתמשו לעצמם. בוודאי. יפה. אני יכול לספר שיש לי בן עזרא מדהים, שמשה רבינו היה מגמגם בדיבורי חול, בדיבורי קודש, והיה מדבר רהוט. זה לא כל כך פשוט בן עזרא הזה, כי במקראות נראה שהוא זקוק לארון, כי הוא גמגם. אז אם בדיבורי נבואה הוא היה מדבר ברור למה הוא צריך את הארון, וברור מה התריט אבן עזרא, איך בן אדם שחי בקודש עושה את ההפרדה בין משה רבינו האיש לבין משה רבינו הנביא? איך אתה עושה את ההפרדות האלה? שכאן בית אבטינס הם גזרו על עצמם גזרה מאוד חמורה. אני מה זה לגזור על אישה לא ללכת עם בוסם או איפורים, כי זה חתיכת גזרה, אבל הם גזרו את זה על עצמם בגלל, כאילו מתחילים לראות פה איזושהי התנהגות אחרת. זה בתוספתא לפחות בהלכה זין ממשיך, אמר רבי עקיבא, סך לי שמעון בן לוגה, אני ותינוק אחד בבני בניהם היינו מלקטים עשבים בשדה, ריטיב ששחק ובכה. אמרתי לו, על מה בכית? אמר לי, על כבוד בית אבא שגלה. אמר לו, על מה שחקת? אמר לסוף לעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח את בניו. אמרתי לו, מה ראית? שזה רבי עקיבא שכולם מכירים, מי השוחק הגדול הוא? או רבי עקיבא. אמרתי לו, מה ראית? כמו מה גרם לתגובה הזאת? אמר למעלה השן,
הוא שמע את שתי סיפורים.
אמרתי לו, מה רבי עקיבא עכשיו שואל את שמעון בן לוגה, מה קרה שם שגרם פתאום לתינוק לתגובה הזאת? מה ראית? אמר למעלה השן כנגדי. אמרתי לו, כנגדי. אמרתי לו, הראו לי. אמר לי, שבועי בידינו שאין מרים אותו לשום אדם. אמר ביוחד מנורי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך וצאני זקן אחד, ואמר לי שבית אבטינס אני כתחילה, כשהוא בית אבא צנועים היו מוסלמי גילות אין זה לזה, עכשיו הולך ויזהר באשים מגילת סימנים. וכשבאתי והרציתי דברים לפני רבי עקיבא, אמר לי, מעתה אסור לספר בגנותן של אילו. כן, שמה, מה בעצם, מה מתגלה מהסיפור הזה? כל עוד שבית אבטינס יכלו לשמר את הסוד ולשמור על כבוד הבית, אז הם עשו את זה בפנים. כשאתה מגלה שהשושלת לא מסוגלת לשמור יותר, אז מה אתה עושה? אתה מוכן להעביר לאדם אחר. מה זה מגלה לנו? שמה הניע אותך לאורך כל הדרך? לא הדאגה לכבוד עצמם, אלא דאגה לכבוד הבית. וכאן הייתי אומר שרבי עקיבא נתן לנו שיעור חשוב. השיעור הוא, אסור לספר בגנותן של אלו, שבעיניי זה אפילו מראש. כלומר, מה רבי עקיבא מלמד? תראה התנהגות אנושית, תלמד זכות. תהיה מודע ל...
מכאן?
אם זה מכאן ואילך, אני מניח. אבל רבי עקיבא אמר קודם, רבי עקיבא אמר קודם חשבתי שזה לגנות, ועכשיו אני לומד שזה לשבח. עכשיו אני אומר לעצמי את השלב הבא, אז אני אומר, יחזוק, בסדר? מה אני אומר? אם רבי עקיבא גילה את הסוד הזה, מה זה אומר? שמעתה והלאה, כשאתה ואני רואים איזה בן אדם שהולך עם איזה התנהגות שהוא שומר על סוד, תהיה מודע לכך שההתנהגות שלו ניתנת להתפרש ביותר מדרך אחת, ולכן חובה עלינו להפיק לקחים מהסיפור הזה וללמד זכות על אנשים. בסדר, זה בכל מקרה הסיפור המדהים הזה של, של בית הפתינה ושל שמעלה השם. אני מסכם, מצד אחד פה מתגלה אולי עניין גדול מאוד בהבנת הייחוד של הקטורת ומשמעות מעלה האשן שתואר שהפרושים אמרו שמים אותו ביום הכיפורים. הוא לא בא מהטבע, הוא יש בתוכו משהו פלאי נשגב שבני אדם בכל חוכמתם גדולי הפרופסורים של הזמן לא יודעים לעשות אותו. ומהו הדבר הזה? הוא סוד ההתגלות, הוא סוד השכינה. התיאור הזה, איך הוא מתאמר ועולה. עכשיו, כשאני שם את זה מול ענן הקטורת הצדוקי, בא אוריה ואומר, אני מרגיש שיש פה תפיסות שונות. מי שכך מעלה את האשן, אני לא רואה אותו כרק מנסה לחסות. כלומר, העניין הוא לא רק בפנים, העניין הוא גם מה צורת הענן. הענן הצדוקי יש להניח שהוא מתפזר, והענן הפרושי מתברר שהוא עולה כתמרה ורק אחר כך הוא מתפזר. זה נראה כענן של התגלות. כן, בבקשה, אור.
התורת של מצרים הייתה כשרה מבחינת הקטורת של מצרים,
היא
הייתה כשרה, רק פשוט האשן לא היה עולה, לא היה מתאמר ועולה, אלא היה אשן.
הם היו יכולים להכיר
את הכתורת הזאת בקודש הקודשים ביום כיפור,
אז לא היה
נפלא
מאוד. נפלא מאוד. אור, אתה פשוט לוקח אותנו לשלב הבא של השיעור, בוא נעשה את זה ביחד, וזה הדיון על חיסר אחד מסממני החייב מיתה. כלומר, עד כמה מעלה האשן שתואר פה הוא הכרחי לקטורת תקנית, זאת שאלה ששאלת, או עד כמה מעלה האשן הזה הוא בעצם עניין שעומד בפני עצמו, עניין מיוחד. כלומר,
גם מצרים העלו, גם להם היה מעלה אשן, רק אולי היה מתאמר ועולה. מעלה אשן זה לא מתאמר ועולה, יש מעלה אשן שהוא מתאמר ועולה.
נהדר. כשבעיקר סביב מה זה עולה? סביב דברי הברייתא במסכת כריתות, שאם חיסר אחד מסממניה חייב מיתה. אם יצא לך לראות את רש"י בדף דף למד חט, אז תדייקו בלשון, יש שפרשו אותו כך. רש"י כותב, כשהביאו אותו אומנים של אלכסנדריה, רש"י כותב, לעלות השן, בלמד חט עמוד א', דיבור מתחיל לעלות השן, אומר רש"י, שלא היו מכירים בעשב שהוא מעלה את השן, זוקף או מתאמר כמקל. רצו לדייק בדברי רש"י, שגם אומני אלכסנדריה שמו בפנים מעלה השן, רק שהם לא מצאו את מעלה השן שיודע לעלות כמקל. כן, בתוספות ישנים כאן יש ממש התלבטות גדולה מאוד בשאלה הזאת של מה קרה. התוספות ישנים אומרים, אני מקריא, פירוש, אותו עשב שמעלה השן כנגדו ואינו מפציע לכאן ולכאן למתאמר ועולה כמקל, ראיתי שלא היה שום אדם מכיר אליהם, אבל עשב אחר ששמו מעלה השן היו מכירים, אנשי אלכסנדריה, שלא חיסר בקטורת חייב מיתה. דיל ספרים שמוגע בהם מעלה השן כנגדי, אין הלשון מכוון, אבל ללמי מר, ראיתי או מעלה השן אצלי. מי הוא? יש ספרים וכו'. יכול להיות כאה...
אני רוצה לוקח את זה צעד אחד נוסף. זה לא רק מעלה השן אחר, וכל צמח שהוא שמעלה השן.
בדיוק. אבל מהי התפיסה שעומדת בשורש הדברים של התוספות ישנים, שזה מפורש למה שמדויק ברש"י, שהם לא העלו על דעתם שיעלה על הדעת שאדם יעשה קטורת ולא מעלה השן, ושהקטורת הזאת תהיה שתהיה כשרה. הם לא העלו על דעתם את הדבר הזה, ולכן הם מתארים שאכן היה מעלה השן, רק שהוא לא עלה כמו שעשו אנשי בית הפתינס. זה הכל. אבל קטורת בלי מעלה השן, מי מעלה על הדעת? ובעיקר מה שהוא מזכיר כאן, התוספות ישנים, זה העניין שחיסר אחד מסממניה חייב מיתה. זה מופיע בברייתא מצד אחד בקריטות, שבבת ראשון הברייתא הזאת מתארת איזה קטורת?
של היום יום.
אני הולך לברייתא בקריטות, בקריטות דבב, תנו רבנן, פיתום הקטורת, הצריב והציפורת שאנחנו אומרים כל יום. בפשטות, הברייתא הזאת לא נאמרה רק על יום הכיפורים. הייתי אומר יותר מזה. הברייתא שם הרי מתארת, יש שתי פרשיות בתורה של קטורת. פרשייה אחת בשמות למד, שמזבח הקטורת, ופרשייה אחת בהמשך אותו פרק שמתארת את, את עשיית הקטורת. מי שמסתכל במקורות חז"ל רואה בצורה פשוטה שאת הקטורת לא היו מפתמים מדי יום, אלא היו מכינים פעם בשנה, ודווקא בחרו שנת חמה, היו מכינים את הקטורת לשנה כולה, וכל יום היו מפרישים. בעצם הברייתא הזאת, מה היא מתארת? היא בכלל לא מתארת מה שהיו עושים על המזבח יום יום, היא מתארת את הכנת הקטורת. זה מה שהברייתא הזאת מתארת. בלשון רמב״ם, בלכות כלי המקדש יש תיאור של הכנת הקטורת, כי הוא שייך לתשתיות, כביכול המקדש צריך שיהיה לו מאגר קטורת, זה חלק מהמקדש, יש לו מאגר כזה, הדין בחפצה של המקדש, בסדר? לעומת זאת יש גם הלכות תמידים ומוספים, מה מתארים שם? איך יום יום מקטירים אותו? שתי שאלות נפרדות. מה שכן אנחנו רואים בברייתא שם, שקטורת יום הכיפורים יצאה מתוך המאגר הזה, מצד שני הזכרנו את זה כבר, דאגו לקחת אותו ודקה מן הדקה לכתוש עוד, כאילו להבדיל בינו לבין, אבל מתואר שם מאגר קטורת של כל השנה כולה. זה פשוט, מה מוזכר שם? גם מעלה השן מוזכר שם, נכון?
מוזכר שמכניסה מעלה השן
והמיטה, כן, ונאמר שם, אבל אחרת למחיסה אחת מכל שם המניה חייב מיטה, זה נאמר שם. עכשיו, מה הם אותם סממנים? אז אסף אומר פה, והרבה קראו כך את הברייתא בפשטס, על מה מדובר? אחד מכל מה שנזכר בברייתא. מי שיחסר אותה יהיה חייב מיטה. וזאת למה? מניין לנו הדבר הזה? אז כאן צריכים ללכת לגמרא במסכת יומא, בבבלי בדף נ"ג. הרי לכאורה, איך אני יודע שבעיה בקטורת מביאה למוות? איך הגיעו שמחיסר אחד מסמני חייב מיטה? מאיפה אני יודע את זה? משמות למד אני לא יודע את זה, לא כתוב שם. אני לכאורה יודע את זה, מי? מויקרא את זין, נכון? מהקטורות של ספר ויקרא, לא שמות, מהקטורת, נדב ואביהו קודם כל לימדו אותנו. בעיה בקטורת מתים. קורח לימד אותנו גם, בעיה בקטורת מתים. ויקרת את זין זועק, תעשה את הקטורת כמו שצריך ולא ימות, כן? אז זה שקטורת הולך עם מוות אנחנו יודעים לא משמות אלא מי ויקרא, הוא במדבר, ועל רקע זה בפשטות אחד מסמני החייב מיטה. והגמרא כאן בדף נון ג' הגמרא אומרת במפורש במהלך הדיון שמי שמחסר, שאין לי אלא, אני מקריא, אין לי אלא ביום הכיפורים בכל השנה מניים, כן? איפה זה נמצא? זה נמצא פה באמצע העמוד, כן? שנייה, בשורות הרחבות, איזה שורה תעזור לי? לפני השורות הרחבות, זה נאמר פה במפורש. רק שנייה. לא מצאת איזה כבר? זה כתוב במפורש, נו, תעזרו לי.
מה? אין לי אלא מלא
השנה, כן, ויש שם גם שזה בכל השנה כולה.
זה למעלה, למעלה.
למעלה, למעלה, למעלה. תעזור לי.
ביום כיפור, בשלמות השנה מיטה.
או, מצוין, יופי, זה מה שחיפשתי, תודה רבה. תלמוד נוער וחיסה, הוא מפורש פה שזה כל השנה כולה, זה כנראה המקור. עכשיו, כנגד זה, בפשטות הגמרא, מי שקורא את גמרא בקריטות, היה אומר לעצמו, חיסר אחד מסממני החייב מיטה, ומתי כל השנה כולה, כל אחד מהסממנים, בפשטות, נכון? אני רוצה גם להזכיר לנו שלמדנו את התוספתא והספרא, מה ראינו בהם? אני חוזר לקרוא. התוספתא אומרת אני קורא, בסדר? התוספתא אומרת, למדנו את זה בשבוע שעבר. התוספתא אומרת אין לא נתן במעלה השן חייב מיטה. עכשיו כאן מדובר לא על חיסר אחד מכל סממני, אלא דווקא על מלא השן, בגלל שויקרת את זין, מי הולך עם המוות? הענן. הענן שבלשון חז"ל זה השן שמגיע מישעיהו. אבל פה מדובר רק על מלא השן. בספרה, מי שזוכר, מה כתוב? האם חיסר בה מלא השן או אחד מכל סממניה, חייב מיטה. שימו לב שיש כאן הפרדה בין מלא השן לבין לבין אחד ניסה במניה.
בתנך, איפה
החיוב? בתנך? ובעיקרא ט"ז המוות קשור איכשהו בענן. נכון, אבל הם גם שם כתוב וכיסה ענן הקטורת. כלומר, מה שמתואר כקשור בשעת המוות זה ענן, ולכן המקורות ביומה שמדגישים אם חיסר בעלי השן חייב מיטה הוא בגלל שאין את הענן. זה מה שמתואר. ואני אומר, בצד זה כמעט עולה ככה, הברייתא בקריטות מדברת חיסר אחד מכל סמניה לכאורה כל השנה כולה. הגמרא במסכת יומה בתוספתא, סליחה, מקורות יומה בתוספתא רק מעלה השן לא אחד מכל סמניה, בספרה זה גם וגם, וכך זה גם בבבלי בדף נ"ג ששניהם. עכשיו כאן הסיפור נראה בפשטות שיש מקור מול מקור. מצד אחד אני חש שלא הבדילו בין יום הכיפורים לכל השנה כולה, שאם חיסר אחד מסמניה חייב מיטה, שיש בעיה בקטורת חסרה. מצד שני, כן אני רואה שהמקורות ביומה כן דאגו לדבר במיוחד על מעלה השן, ואתה כבר חש קצת לא בנוח בספרה. מעלה השן הוא לא אחד מהסמנים שאם חסרים אותם חייבים מיטה? כלומר, אם הוא אחד מהם, אז למה צריך להיות לו בנפרד? אני הולך בעיקר לתוספתא. תוספתא אומרת, רק אם חיסר מעלה השן חייב מיטה. רגע, אבל אמרו לנו שאם חיסר אחד מסמניה, מה קורה פה? עכשיו פה זה, לשמן למדורה צריך להוסיף גם איך הראשונים מביאים את הדבר הזה, וזה מצד אחד הרמב״ם. בואו נראה את הניסוח שלו. כן, בבקשה, כן.
אני רוצה לחזור שנייה על השאלה שלי.
אז תחזור, כן.
ששאלתי, לא התכוונתי, השאלה שלי לא הייתה אם מעלה השן מעכב או לא, ואם הוא עניין המיטה בו. מעניין שכתוב בכל המקורות מעלה השן, גם במצרים היו עושים מעלה השן.
כן.
וזה אומר שהקטורת שלהם גם הייתה קטורת שרה, כי לא הייתה כבוד משהו
נפיע שם. אז אני הולך להגיע לשאלה הזאת, המשתלם מלך הוא דן בזה. אני בני נדר אגיע לזה. בכל מקרה, מבחינת כאילו הסיכום של הראשונים, תראו איך הרמב״ם שיקף לגמרי את ההבדל בין המקורות. זה אופייני לרמב״ם. מצד אחד, ברכות כלי המקדש, מה כותב הרמב״ם בפרק ב' הלכה ח', הרמב״ם כותב, חיסר אחד מסמניה חייב מיטה, שהרי נעשית קטורת זרה. פשטות לשון הרמב״ם היא שזה כל השנה כולה, והבעיה היא הקטורת הזרה. ככה מפורש ברמב״ם. לעומת זאת, אני הולך ללכות עבודת יום הכיפורים, פרק ה' הלכה חבית, הלכה חפי, סליחה, מה לשון הרמב״ם שם? חיסר מן הקטורת אחד מסממניה או מעלה השן, חייב מיטה עליה, שנאמר ולא ימות, כי בענה נראה על הכפורת. כשאני קורא את לשון הרמב״ם, מה משמע כאן? שמעלה השן כנראה לא כלול וחיסר אחד מסימניה. עכשיו אני אוסיף יותר מזה, פשטות הדברים גם, שהחיסור של מעלה השן הוא גורם למוות אם כך, מסיבה אחרת מאשר אם חיסר אחד מסימניה. ואני אסביר את הדברים. כלומר, איך מסבירים שבלכות כלי המקדש כתוב חיסר אחד מסימניה חייב מיטה, ובלכות עבודת יום הכיפורים אחד מסימניה הוא מעלה השן? קודם כל הרקע הטקסטואלי ברור. בלכות כלי המקדש, איזה ברייתא הרמב"ם מצטט? זה פשוט, נו? של קריטות. בלכות עבודת יום הכיפורים, איזה ברייתא מצטט? את הספרה. נכון, זה פשוט. הספרה שאומרת שביום הכיפורים חיסר מעלה השן או אחד מסניה חייב מיטה. אז זה ההסבר, אבל עדיין מה זה מלמד? מי שרגיש שכנראה מעלה השן לא נחשב אחד מסמני הקטורת. אחרת איך אפשר להגיד משפט כזה? עכשיו למה הוא לא נחשב אחד מסמני הקטורת? אז כאן ההסבר הוא פשוט, כמה סמנים יש בקטורת? פה חוזרים לדברים שהבית יוסף מביא בשם אריה בועה, והם שבקטורת אנחנו אומרים שיש בה י' א' סמנים. אם נספור בברייתא נגלה בפשטות שיש יותר. מה החלוקה ביניהם? אז כאן מסביר שם יפה מאוד ארי אבואב שיהודה לך הסממנים הם עיקר הקטורת, ואחרי זה יש לנו תוספת סממנים שמטרתם לא להיות חלק מהקטורת אלא לאפשר לקטורת לאותם סממנים לתפקד. אומרים את זה יפה מאוד בברייתא, כן, הצורי אינו לסף בורית ששווי בת הציפורן כדי שתהיה נאה. כלומר בורית קרשינה היא לא אחד מסממני הקטורת, אלא מה היא נועדה? לשפר את הציפורן. אותו דבר אומרים שעמי רגליים, עמי רגליים לא חלק מהסמנים, הם נועדו לשפר, וכך גם רוצה להציע רי אבואב על מעלה האשן, שמעלה האשן שניתן בקטורת איננו אחד מאותם י' א' סממנים, אלא מעלה האשן הוא אחד מאותם המשפרים, הם נועדו לאפשר לקטורת. אני אשתמש באותה לשון ממש של הבורית קרשינה, הרי הקטורת יש לה ענן גם בעצם הסממנים, רק מה מעלה האשן יודע לעשות לאותו ענן? הקים הריצות, לייצר לו צורה, בדיוק, לייצר לו צורה, כלומר, הוא יודע להפוך אותו למתאמר ועולה וכו'. זה מה שמעלה האשן יודע לעשות. אז זה אומר לנו ארי אבואב, בבית יוסף מביא את זה, שהמעלה האשן הזה הוא לא אחד מהסמנים של הקטורת, וכן הנגזרת הפשוטה שיוצאת, בבית יוסף אומר את זה מפורש, סליחה?
כתוב על המרגליים,
נכון מאוד. אז בא בית יוסף ומביא בשם ארי אבואב שמעלה האשן שייך לנספחי הקטורת, ובלשון אחרת לשונו היא שכאשר אומרת הברייתא ברכרתות חיסר אחד מסימני החייב מיתה, הכוונה אחד מהי"ד א' סממנים, אם אדם אבל יחסיר את אחד מהמשפרים הוא לא יהיה חייב מיתה, כי הקטורת נמצאת פה. או בלשון שאתה קודם שאלת, כן? זה מסביר למה הקטורת בלי מעלה אשן של בית אפטינס הוא לא חייב מיתה, או למה כשר? כי הבסיסית הקטורת קיימת, היא קטורת לא משופרת, היא קטורת שלא השתמשו בכל המשפרים, בכל התוספים, כן? אפשר להשתמש כך בלשון הזאת מעולם הדלקים, שהופכים את זה ליותר משובח. מבחינה בסיסית, הקטורת הוא יהודה לסממנים, ולכן יצא כך, לפי הדיוק הזה ברמבה, שבכל השנה כולה חיסר רק מי"ד סימנים חייב מיתה. לעומת זאת, מי שיחסר בכל השנה כולה, בורית קרשינה. לא יהיה חייב מיתה. מי שיחסר מעלה השן בכל השנה כולה, גם לא יהיה חייב מיתה, כי הוא לא אחד מי"ד הסימנים. ביום הכיפורים, לעומת זאת, יש חיוב מיתה מאחד משני דינים, אחד משתי אפשרויות. או אם תחסר אחד מי"ד סממנים, וביום הכיפורים גם מי שיחסר מעלה השן יהיה חייב מיתה. אם נשאל את עצמנו, ריבונו של עולם, מצד מה יהיה חייב מיתה, הרי אור, זה לא אחד מהסממנים, אז התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. התשובה היא שביום, בכל השנה כולה, מצד מה אתה חייב, כי הקטורת חסרה. ביום הכיפורים יש להניח שאתה חייב מיתה בחיסור מעלה השן, לא כי הקטורת חסרה, לא זה יהרוג אותך, זה לא אחד מסמני הקטורת. אלא בגלל מה? בגלל שנכנסת לקודש הקודשים, ללא... כי בענה נראה על הכפורת, מה כתוב? ולא ימות. בגלל הביאה אתה חייב מיתה, או בלשון אחרת, כל השנה כולה, על חיסר אחד מסמניה, אתה חייב על ההכתרה. ביום הכיפורים, בחיסר מעלה השן, אתה חייב על הביאה לקודש הקודשים. מה? נכון. אבל תזכור, כי בענן הרי על הכפורת זה מעלה השן, הענן הטבעי שעולה מהקטורת לא מספיק, הוא מספיק בשביל דיני הקטורת, הוא לא מספיק בשביל דיני...
אבל עוד פעם, מי אמר שזה הענן של בית הפתיך? מי אמר שהחיסור של מעלה השן של בית הפתיך?
הברייתא שאומרת חיסר מעלה השן, מה אנחנו יודעים?
אבל מי אמר שמעלה השן של בית הפתינס? גם שם, גם הם יעדו לעשות מעלה השן, רק שהוא לא היה מעלה השן של בית הפתינס.
אני שומע, בפשט הרמב"ם...
לא הכרח, אתה לא תמות גם אם תיכנס עם קטורת של...
אבל תזכור, האומנים האלה מאלכסנדריה, דעתך, עשו את זה ביום כיפור. אבל בפשט הרמב"ם משמע שמעלה השן הוא בעיה רק ביום כיפור.
זה לא משנה, בפועל אם עשו את זה לא, אבל גם זה מעלה השן.
רק שנייה, בוא, אחד אחד, כן, אור, תסיים.
גם אצלם כתוב שזה מעלה השן, רק אם לא ידעו לעשות מעלה השן... כמו בית אבטינס, כי השן שלהם לא היה מתאמר ועולה. לא כתוב שצריך השן מתאמר ועולה.
כן, אז כל השנה
כולה... השן, וגם הם, זה גם מעלה השן.
כן, אז אני חוזר, בכל השנה כולה, בגלל, ברמב"ם, בצירוף של שני הרמב"מים, משמע ברמב"ם, ככה משנה למלך מדייק, לי זה נראה משכנע, שבכל השנה כולה יש בעיה רק בחיסור הסימנים, אין בעיה בחיסור מעלה השן, ולכן, האומנים האלה מאלכסנדריה, שאני עדיין הולך איתך במחשבה שהיה מעלה השן כל השנה כולה, רק שהוא לא מעכב, הוא לא בחיסור, אתה לא חייב מיתה. כן, באלכסנדריה, אני אומר, הפשטות של הדברים אז הביאו אותם כל השנה כולה, עשו ניסוי, היה מוצלח, לא מוצלח, אבל אין מוות מזה. לעומת זאת, ביום הכיפורים, באמת, מי שיכנס לתוך הקודש הקודשים, בלי מעלה השן, הבעיה היא לא שקטורת לא תקנית, מבחינת הסמנים. הבעיה היא שביעה כזאת, הוא ימות מהביעה, לא מהקטורת.
אם הוא ימות, אם הוא יכנס עם מעלה השן שלהם, הוא ימות?
אני חושב שלפי המקורות משמע שכן. לא עשיתי ניסוי, כן, אני יכול להגיד לך. אבל נראה לי שכן.
אבל בלשון הרמב"ם הוא כותב את שניהם. הוא כותב את זה
כשתי
דברים
נכונים. זה, כן, אני חוזר לשון הרמב"ם. הרמב"ם כותב ככה, תשמע, חיסר מן הקטורת אחד מסימניה ומעלה השן חייב מיטה עליה, שנאמר, ולא ימות כי בנה ירד הכפורת. בלכות כלי המקדש הוא כותב, הוא כותב, חיסר אחד מסימניה חייב מיטה, שרי נעשית קטורת זרה. כל השנה אתה חייב מוות כי הקטורת זרה. ביום הכיפורים יש פסוק מיוחד ולא ימות. כי בענה נראה על הכפורת.
המשך שאלות של איתו רמב"ם, נדבר גם על הביאה.
וכן חייב מיטה, מצוין, תודה, על ביאתו ולא מצווה. המוות במלא השן הוא לא כי חיסרת מהקטורת, הוא בעל הביאה. לפיכך, אם שגג בביאה והזיד בקטורת, שעוד יכנס בקטורת שלמה, אם החסרה, חייב מיטה, על הביאה. וזה רק ביום הכיפורים, כי יום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים.
לא רק ביאה, זה גם
ביאה. נכון, אני מסכים איתך. אבל לא, אבל על מלא השן זה רק על הביאה. אני חושב שכן. או מעלה השן חייב מיטה עליה, שנאמר, תומך שזה על הכל. אוקיי, אני מקבל. ביום הכיפורים בעצם הוא דין אחר, הוא לא דין של קטורת זרה. הוא דין של ולא ימות, כי זה בגלל הביאה. מי שהלך צעד אחד מעבר לרמב״ם, והוא מאוד מאוד בעייתי, זה רש"י בקריטות. ראיתם את רש"י בקריטות? מה רש"י אומר בקריטות?
שכל הסיבה וכל הבעיה של הקטורת זה רק בשביל פעם אחת שהכהן, השאלה היא גם מתי מכינים את הקטורת, זאת אומרת שמכינים את הקטורת פעם אחת בשנה.
אז רש"י...
כל זה רק בשביל הכהן.
כן, אבל זה יותר מזה, בפשט דברי רש"י בקריטות משמע, שאם אדם חיסר מסמניה כל השנה כולה, הוא לא חייב מיטה. אין בכלל חיוב מיטה על הקטרת קטורת חסרה. שכן, מה רש"י אומר שם, אני מקריא את לשונו. רש"י אומר, חייב מיטה כי עין ויום הכיפורים. מה שמה? שכל השנה כולה. אין בכלל דין שקטורת זרה. דכתיב, ועל יבוא וחולט אל הקודש ולא ימות, וזאת יבוא אהרון, כי מעיל קטורת שלא כהלכתה, ביאה ריקניתי חייב מיטה. ושון רש"י משמע שאין בכלל דין שחיסר אחד מסמניה חייב מיטה כל השנה כולה, רק ביום כיפור. ביום כיפור זה לא בגלל קטורת זרה, זה בגלל הביאה הריקנית. מיד שם הרכיב עגר בגיליון הש"ס, זאת הכוכבית, זה בעיה שלומדים ממחשב, כי במחשבים אין גיליון הש"ס, אבל הרכיב עגר מיד אומר, עין יומא דף נ"ג עמוד א', כי אתה פותח יום הדף נ"ג עמוד א', וגם הבאר שבע, שם הוא שואל את השאלה, מיד הם זועקים, שם אומרת הגמרא, אני קורא, הלא נתן במלא השן או שחיסר אחד מכל סמניה חייב מיטה, תיפוקלי דקמאייל ביאה ריקנית, אמר רב ששת אחר מהסכינן, בגלל ששאג בביאה והזיד בהקטרה, הרב אשי אמר אפילו תן מהזיד זו בזו, דאי אל שתי הקטרות, אחת שלמה ואחת חסרה, הביאה לא מחייב דאי אל שלמה, הקטרה מחייב כמקטר קטורת חסרה. מפורש בגמרא שאתה יכול למות או בגלל הביאה או בגלל קטורת חסרה, שזה בול לשון הרמב״ם ואומרות הערה שחי תמר ביכולת עבדת יום הכיפורים. הרמב״ם אומר אתה יכול למות מאחד משתי סיבות. רש"י לעומת זאת נראה כמעט בבירור נגד הגמרא הזאת באיום הדף נ"ג. מי שניסה לחלץ אותו מהברוך היה המשנה למלך, שאמר שזה אולי תלוי פשוט במחלוקת המוראים בהמשך הסוגיה. רוב המוראים חולקים על זה, אבל יש שם כמה שורות מפורשות בגמרא שמהם עולה בבירור, והרמב"ם הוא פשט הגמרא, שלכאורה יש גם חייב מיטה על קטורת חסרה וגם יש חייב מיטה על מעלה השן. אבל אם כבר הגענו לנקודה הזאת, אני רוצה לחזור. ברש"י ברור שיום הכיפורים מיוחד מכל השנה כולה. הרי פתחנו את הלימוד שבוע שעבר, איך פתחנו אותו? עד כמה הקטורת של יום הכיפורים מיוחדת או לא? תראו, לדעת רש"י כל השנה כולה אין בכלל חייב מיטה על קטורת. זה נכון, אבל אין חייב מיטה, ביום הכיפורים יש. וההסבר הוא מאוד פשוט. גם ברמב״ם זה ככה. מה עולה ברמב״ם? כל השנה כולה אתה חייב מיטה רק על קטורת חסרה, ביום הכיפורים מה תהיה חייב מיטה? גם על החסרת מעלה השן, וההסבר של שניהם הוא אותו הסבר. הסבר הוא פשוט. כתורת יום הכיפורים היא כתורת שאתה נכנס לאיזשהו מקום, לקודש הקודשים. כתורת כל השנה כולה, איפה היא מוכתרת? בהיכל. לכן כל השנה כולה, כל עניין מעלה האשן הוא לא עניין כל כך מרכזי, כי האשן באמת הוא עניין שתלוי בביאה פנימה לקודש הקודשים. בלשון של הדברים בשבוע שעבר, כתורת כל השנה כולה עניינה ריח, והוא סיום העבודה, המשנה בתמיד. לעומת זאת, כתורת יום הכיפורים היא כתורת בשיא העבודה, לא סיום העבודה. היא כתורת שכל עניינה ענן, אתה יכול להגיד מגן, אתה יכול גם להגיד מגלה, אבל כל עניינו, לכן יום הכיפורים מאוד מאוד בולט מכל סיפור מעלה השן, ייחודו של יום, שמי שלוקח את הדברים לקיצוניות עוד יותר מרחיקת לכת, עד כמה יום הכיפורים שונה מכל השנה כולה, זה הבית יוסף שמה והמשנה למלך בעקבותיו, שאני תמצאת. אם יש פה חבר'ה שהתקשו לקרוא את המשנה למלך מחר בבוקר, אני מציע בתחילת סדר בוקר אפשר לבוא אליי, נעשה חבורה של לימוד שלו ביחד. וזה שבבית יוסף עוד יש דעה שכל השנה כולה לא שמו מעלה השן. הוא ממש ארוך המשנה למלך. אני אלמד אותך איך שעוברים פחד מדברים ארוכים, בסדר? אז אתה מחר בבוקר אתה בא אליי, בסדר? כן, כן, כן. אתה לא רוצה? מה זה? דווקא החזיק מעמד. אתה לא חייב, בסדר? בוא נגיד ככה, אני מזמין אותך לבוא, בסדר? אתה תעשה מה שאתה רוצה, בסדר? כי אני חוזר פה לדברי הבית יוסף, שממנו עולה העניין הזה. כן, בית יוסף אומר בשם המערי אבואב. כן, אני טעיתי, הקטע הקודש, כל הזמן ציטטתי, זה מהבית יוסף עצמו. כן, אני רואה שהתבלבלתי, תודה שתיקנת אותי. כן, הקטע הקודם, שמי שחיסר מעלה השן כל השנה כולה לא חייב מיטה, זה הבית יוסף עצמו. אבל בשם המערי אבואב הוא מביא לא לומר פיתום הכתורת, אלא מתוך הכתב. אתם יודעים שיש כאלה שאומרים פיתום הכתורת דווקא מתוך קלף של עם כתב סתם, כמו ספר תורה. כן, ועל זה אומר הבית יוסף עצמו, הוא מביא את דברי רש"י, הוא מביא את דברי רש"י, וגם ברמב״ם הוא רוצה לומר נגד מה שאמרתי לכם קודם. הבית יוסף עצמו רוצה ברמב״ם לומר שחייבים רק על ביאת מקדש. אוקיי, ועל רקע זה אומר הבית יוסף שהוא לא מבין למה לא להגיד את פיתום הכתורת. אבל הבית יוסף עצמו, ומחיל הבית יוסף רק אומר שלדעתו הוא רוצה ברמב״ם לפרש כמו רש"י. אני קודם הלכתי בעקבות המשנה למלך, חזרתי מזה, לדעתי פשט הרמב״ם הוא לא כמו רש"י, אבל הבית יוסף עצמו רוצה כמו רש"י. המשנה למלך מסגרת הדיון הארוך שלו, המשנה למלך הוא רוצה להעלות רעיון מדהים, שאולי כל השנה כולה לא היה בכלל מעלה השן. ואני קורא לכם את זה לכל אלה שפחדו, בסדר? אני מתחיל להקריא. אומר המשנה למלך כך: אשר הזה נראה לי שכל זה ראתה עינו של רבינו, וסביר עלי דתנא סובר שדין זה דצריך ייתן מעלה השן אינו אלא ביום הכיפורים דווקא, ואין ללמוד ממנו לשאר ימות השנה. והוא מסביר: דחייה יחיד ישתן יום הכיפורים בשיעור ההקטרה דבין המלוך אופניו, מה שאין כן בשאר ימות השנה, החינמי נשתנה בחיוב העשב הזה של מעלה השן. וזה שכתב שציווה על הכתורת של כל יום ויום לא הזכיר אף ברמז דין זה דמעלה השן, כנראה שאינו נוהג בשאר ימות השנה. אך אם דאם חיסר אחד מסימניה דחייב מיטה הוא כולל, דכיוון דלימדנו הכתוב הכתורת ולא ימות, דמשמע כתורת שלמה ולא ימות, החסירה ימות, גמרין על מינה לשאר ימות השנה, דמקטיר כתורת חסירה חייב מיטה. כן, וכאן רוצה לומר המשנה למלך, ואני מקריא את הסיכום שלו, שלקח חיוב דמעלה השן בשאר ימות השנה, וזה רק ביום הכיפורים, למעט רב ששת בגמרא, שזה מפורש מה שהקראתי קודם, שיש מעלה השן כל השנה. הוא אומר כל המוראים חולקים עליו. כן, וזה עיקר דברי המשנה למלך. המשנה למלך, סליחה?
שוב.
עיקר דברי המשנה למלך, הוא רוצה לטעון שבכל השנה כולה אפילו לא שמו מעלה השן, שמו אותו רק ביום הכיפורים. בלשון של שבוע שעבר, מעלה השן נועד לייצר ענן, זה עניין כתורת של יום הכיפורים. כי מה עניין כתורת יום הכיפורים? כתורת בפנים שנועדה לעלות ענן. למה בכל השנה כולה אין מעלה השן לפי דעת המשנה למלך? אם הרוב המקורות משמע שיש, רק שאולי שאין חיוב מיטה עליה, אבל המשנה למלך עולה שלדעתו לא שמו אפילו. למה? כי עניין כתורת כל השנה כולה הוא לא הענן, עניין כתורת כל השנה כולה הוא הריח, וסממני הכתורת הם סממני ריח. כתורת יום הכיפורים לפי דעת המשנה למלך יש בה סממן שלא היה בו כל השנה כולה. ההבדל הוא לא רק בכמות, ההבדל הוא לא רק בדקה מן הדקה, ההבדל הוא גם במעלה השן. זאת למה? כי מדובר בכתורות בעלות אופי שונה לגמרי, כי זה כתורת של סיום העבודה בפנים. הייתי אומר, השן שמתאמר שצריך לשכינה כל יום, איפה היא נמצאת? המזבח החיצון. במזבח הפנימי אתה עושה ריח, דיברנו על זה שמטרתו להגיע מבית לפרוכת. יום הכיפורים לא מה זאת, אתה נכנס מבית לפרוכת. הכניסה מבית לפרוכת היא פשוט חוויה דתית שונה לגמרי. הצדוקים אמרו, אז תשים תחליף פרוכת. היום פותח פה רעיון, אז תייצר ענן התגלות. ענן התגלות פנימי. שעולה, מי מייצר את הענן ההתגלות הזה? מעלה האשן. לכן רק ביום הכיפורים אפשר לדבר על חיוב מיטה, אני מנירה שהיא מצד הביאה, כי בכל השנה כולה אין קשר בין כתורת לבין ביאה.
ביום כיפור יש חיוב למעלה.
נכון? אומר הרמב״ם, כל השנה כולה תהיה חייב מיטה על החסרת אחד מהיוד א' סממנים, ביום הכיפורים תהיה חייב או על זה או על החסרת מעלה השן בגלל הביאה. כי כתורת יום הכיפורים היא כתורת של ביאה לפני ולפנים. יבוא המשנה למלך ויגיד משהו שמיטב ידיעתי לא מפורש בראשונים. בפשטות הראשונים שמים עליה השן כל השנה כולה. אבל יבוא המשנה למלך ויגיד, אל תשים עליה השן כל השנה כולה. מדוע? כי זה לא עניין הכתורת כל השנה כולה. כלומר, הכתורות האלה מתברר שיש להם מצד אחד מכנה משותף עמוק, אותם סממנים, זה בא מאותו מצבור. מצד שני, הן מתוארות כתורות שונות לגמרי. זו כתורת של הביאה לפני ולפנים, זו כתורת של הריח שנוסע על המזבח הפנימי.
הרב,
כן, בבקשה.
דעת הרמב"ם מאוד מתיישבת.
מתיישבת על הלב?
לא, אני משנה על הלב.
לא הבנתי את השאלה. לפי דעת המשנה למלך, נכון מאוד, לפי דעת המשנה למלך כל השנה כולה בלכות כלי המקדש יש, הוא מקבל את דעת הבית יוסף הבסיסית, יש י' א' סממנים ומלווים, אתה מוסיף, אתה משפרים, אתה זקוק להם לפי כל כתורת. היות בכל השנה כולה אתה לא זקוק לאשן, אז אתה לא שם אותה אפילו, כי הוא לא אחד מסמני הכתורת. לכן מי שחסר אותה כל השנה כולה, בטח לא חייב מיטה, אז גם אל תשים. ביום הכיפורים, היות וזה כתורת של ענן, היות וזה כתורת של כניסה לפני ולפני, ראשית אתה חייב לשים עליה שן, בית אם תחסיר אותה, אתה חייב מיטה. אבל לא תהיה חייב מיטה בגלל שהחסרת לך מסמני הכתורת. גם ביום כיפור הוא משפר. תהיה חייב מיטה בגלל הביאה הריקנית. בגלל שאתה באת אל הקודש ללא ענן. ללא ענן הראוי. בסדר?
הוא הופך את כל
האופס
לכתורת,
כן,
בין יום כיפור לבין כל...
נכון. המשנה למלך יותר מכל מי שאני ראיתי לוקח את שתי הכתורות האלה ומבדיל ביניהם. מצד שני, בניגוד לרשי שאומר אין בכלל מיטה כל השנה רק ביום כיפור, רשי הוא מבדיל לגמרי, הוא כן אומר יש להם מכנה משותף של חיסר אחד מסמניה, שזה מה שנאמר ברמב״ם, מה שנאמר גם בברייתא בקריטות. והמשמעות של הדבר הוא שאתה כן מקשר ביניהם. אתה אומר זה לא דברים נפרדים לגמרי. עכשיו מה שאני מציע, מבקש, בשניהם יש אותם סממנים, בשניהם יש עניין שלא תקטיר אותה חסרה. יש עניין שכתורת תקנית כל השנה כולה ויום הכיפורים. לפי רש"י, מי שחיסר אחד מסימני הכל השנה לא חייב מיטה. הוא לא חייב מיטה, למה? כי לדעת רש"י זה לא נופך לכתורת זרה. מה שאני מבקש זה מי שמרגיש שאולי לא סגר טוב את הנושא, אל תוותרו לעצמכם, חבר'ה. תשקיעו, מי שקשור לקרוא את המשנה למלך, אני אומר, אני חוזר, אני מציע מחר תחילת סדר בוקר, בואו אליי, אני שלכם. ובנוסף, מה שאני הצעתי לכם למחר עבודת מקורות, זה לעבוד על התורות האלה של גדולי בריס, פה אתם יעשה רק את זה, אני אשלח לכם את זה, ושם דברים מאוד מעניינים ויפים. תיארון.